עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, מה שלומכם? מחבר אליכם השבוע עקבתם אחרי ההתרחשויות בעניין חוק עונש מוות למחבלים? השתתפתם בדיון הסוער? יצאתם להפגין ברחובות? בעד, נגד, בשם המוסר, בשם הנקמה? לא, אה? טוב, לא רק אתם. נדמה שהסיפור הזה שתפס כותרות מרכזיות השבוע די הצליח לעבור ליד רובן, ועל זה דווקא מגיעות לנו מחמאות. כנראה למדנו סוף סוף את חוקי המשחק הפוליטי בישראל 2018. מי יותר ימני ממני נקרא השעשועון הזה, שמשלב נגיעות כואבות של ריאליטי וצחוק מריר של סאטירה בועטת. פורמט מושלם. ומה אגיד לכם, מדובר בטירוף. והבסיס לטירוף הזה הוא ההנחה המוטעת, האשליה, שגוש מצביעי הימין בארץ מתרחב ומקצין. אתם מרימים עכשיו גבה, אפילו שתיים, חכו ואל תתחייבו להשתכנע. הרוב, ותסתכלו סביבכם, בין אם תאהבו את זה או לא, עדיין איפשהו במרכז המפה הפוליטית. שואפים לקצת יותר שפיות. אלו הם המתמודדים במשחק, שמרגישים צורך אז לרצות את הקהל, אותנו, שלכאורה מעוניינים בטירוף הזה. והשבוע הטירוף הזה רשם סין נוסף, כשהכנסת אישרה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים. מהאנשים שהביאו לכם את הפסקת עבודות הרכבת בשבת ואת חוק המרכולים, כי מה כבר יכול להיות יותר ימני מעונש מוות למחבלים? עכשיו זה באמת מאוד מפתה לפתוח את כל העניין הזה לדיון. מוסרי, ערכי, ביטחוני, תודעתי, וגם איפשהו, בצדק. הדיון הזה הוא ראוי בשיעורי אזרחות וחברה, באקדמיה, בתקשורת, בגבולות התיאוריה. כי שם מקומו. הרי באיזשהו שלב בהליך החקיקה תונח ההצעה על שולחן הקבינט הביטחוני. בכל זאת מדובר בעניין ביטחוני, בואו לא נשכח. ושם בקבינט יישב נציג מערכת הביטחון, ראש השבק למשל, שכבר הביע השבוע את התנגדותו הנחרצת לחוק. עונש מוות למחבלים, אמר ראש השבק, יגרור גל חטיפות של יהודים בעולם. משהו שקצת עלול לחבל בחריגות יום ההולדת ה-70 למדינה, לא? אז הצעת החוק תחזור למגירה, ותהיו בטוחים, אף מחבל עם דם על הידיים לא יישב בקרוב על כיסא חשמלי, לא יתעלה, לא ייפרד מהעולם בזריקת רעל, ובעצם, טוב שכך. זה קל מדי, זה מהיר מדי, זה יהפוך לקרקס, ומתישהו, גם הפורמט הזה יימאס. זו צריכה להיות הפקה פשוטה, זולה, נטולת פירוטכניקה. תא קטן וצר, מוקף בשלושה קירות בטון ובסורגים בצלע הרביעית. בלי אפשרות להתפתח, ללמוד, לעשות תואר, בלי שום הטבות ובלי שמץ של תקווה לחיות שוב בין בני אדם. סורג, בריח, סוף הסיפור. אבל בינתיים, בגן המשחקים של הפוליטיקאים, נבחרי העם נהנים לשחק בכאילו, להשתעשע ברעיון שכולנו קצת נאיבים, שאין לנו מושג שמדובר בג'אגלינג של אג'נדות, אם בכלל יש כאלה, בתחרות הליבם של בוחרים, שספק אם באמת קיימים. ועכשיו, אחרי שסגרנו את הפינה הזו, אתם מוזמנים להתרווח לאחור, ליהנות מהשעות שלפני הסערה, מתחילת הסוף של השבוע. מפה, הכל הולך להיות הרבה יותר רגוע. הבוקר השישי, נמסטה. Good vibes, Jordi Mali, Bella Rastavori, Stadman, Namaste, fantastic. Kuna mistaklim alai, lai, lai, וזה לא בגלל שאני יפה. לא מתייחס יותר מדי, די, די, היה שלום לכם ונמאסטה.
אין לי בוקר שאו לא בוקר טוב, פותח חלון השמש מחייכת חייך לגב, ספל של קפה. תמיד לבוש יפה במרפסת תופסת כל הרוח מהים
בריזה
אין לי סיבה לכעוס אז אני צוחק הרבה
יש לך סיבה לחייך
מסתכל על החצי המלא אז אני לא מתפלא גם כשיגידו ש
כולם מסתכלים עליי לי לי
הם מסתכלים
וזה לא בגלל שאני יפה
לא
לא מתייחס יותר מדי, די, די.
ומסנן.
היה שלום לכם ונמאסטה.
בעיתון רשום לי משהו טוב על המזל. היום מאמין בהורוסקופ הזה קל. ואין לי דאגות, לא, אין לי דאגות בכלל. לא רואה, לא שומע, לא מגיב אם זה לא בחיוך אז אני לא מקשיב לא מבין מה הקשר גם כשמדובר ב...
לא מגניב
תמיד תמצא אותי מרגיש פיצוץ כשאני על גג העולם עם הלשון בחוץ
כולם מסתכלים עליי, עליי, עליי
הם מסתכלים
וזה לא בגלל שאני יפה
הוא לא יפה
לא מתייחס יותר מדי, די, די
הוא מסנן
היה שלום לכם ונמאסטה
עוד לשאול אותי איך כל זה קרה.
אני תמיד עשיתי טוב וטוב הגיע חזרה.
מהר מאוד אני הבנתי בדיוק ממה לחשוש.
הדרך הקלה לרדת זה שיעלה לראש.
כשהם מדברים
נמסטי
בעיתונים
נמסטי
לא מבינים
נמסטי
הם מגיבים
נמסטי
איך הבגדים
נמסטי
לא צועקים
נמסטי.
וגם יש את הרגע הזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצטלם רק עם 99 אנשים אבל לא היו שומע, זהו שלא הספקת ממש להתבאס ואמר בוא נעלה, חלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נמסטה.
פעם אחרונה שיש לך סולו.
כולם מסתכלים עליי, ליי, ליי, וזה לא בגלל שאני יפה.
הוא לא יפה.
לא מתייחס יותר מדי, די, די, היה שלום לכם ונמסטה. כולם מסתכלים עליי, ליי, ליי, וזה לא בגלל שאני יפה.
הוא לא יפה.
לא מתייחס יותר מדי, די, די. היה שלום לכם ונמסטה.
היה שלום לכם, היה שלום. היה שלום לכם, היה שלום. היה שלום לכם, היה שלום.
הבוקר השישי מגיש עמית לוי.
2018 שהחלה השבוע היא שנת בחירות, כמו שכולנו יודעים ברשויות המקומיות. האורח המרכזי שלי היום דווקא נראה שיכול להיות רגוע בדרך לקדנציה שלישית. בוקר טוב אלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק.
בוקר מצוין וגשום מקריית ביאליק היפה מכולן.
אז אתה באמת יכול להיות רגוע, נכון? הבחירות עוד פחות משנה, אנחנו לא רואים כל כך אופוזיציה, גם לא מי יודע כמה מתמודדים מולך.
בפרקי אבות נאמר אשרי אדם פוחד תמיד. ואני מכין את המערכה כאילו יש מולי סוללת מועמדים אחרים. יכול להיות שזה גם מה שיהיה בהמשך, אמנם זה לא נראה בשלב זה, אבל אני נותן את הכבוד לכל תושב ולכל בוחר, ואני אתאמץ כמיטב יכולתי כדי לזכות באמון ובתמיכה גדולה, גבוהה כמה שיותר.
בעצם מי הגוף היום שאתה מוצא את עצמך מבוקר על ידו במשך, אתה יודע, במשך הקדנציה שלך, בהיעדר אופוזיציה לוחמנית, אולי אלה התושבים בעצם?
קודם כל התושבים שאיתם אני מקיים שיח רציף, אם זה באמצעות הרשתות החברתיות שבכולן אני מצוי, משוחח איתם ישירות, לא באמצעות עוזר, לא באמצעות דובר, שיג ושיח ישיר. אני מתחיל את הבקרים שלי בסיורים ברחבי העיר, פוגש את התושבים, פוגש את העובדים, שומע מה יש להם לומר, נפגש עם תלמידים, שומע את הרעיונות ואת ההצעות שלהם.
מאוד מחובר לשטח.
מאוד מחובר, כי משם אני יונק, זה מקור הכוח שלי, המקור שנותן לי את האפשרות לדעת באמת מה קורה בעיר ומה צריך לעשות.
כמה שעות ביממה אתה מחובר? פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר?
שמע, לא מעט מזמני, כי היום אתה יודע, יש לך את הפלאפון, את האייפון, ושם כל ציוץ שמישהו מעלה, זה מקפיץ לך, לא שאני מפסיק לצורך העניין ישיבות, אבל בהחלט חשוב לי לדעת מה אומרים התושבים כמעט בכל רגע נתון, מה הם מבקשים, מה הבעיות שלהם, ואני מחובר לזה, זה חלק, זה כלי עבודה מרכזי בעבודתי, כלי חשוב, ואני מייחס לו את החשיבות.
תוך כמה זמן היום בממוצע מטופלת תלונה של תושב, בוא נאמר על תאורת רחוב, תלונה ככה די שגרתית?
אנחנו קבענו ופרסמנו אמנת שירות עם תושבי העיר, שבה אמרנו כל דבר מהו זמן הטיפול הנדרש. אני חייב לומר בשמחה שכ-98% מהפניות של התושבים למוקד נסגרות בזמן קצר. בעיניי מחמאה גדולה היא העובדה שכל הזמן כמות הפונים למוקד העירוני או אליי לפייסבוק הולכת וגדלה, כי זה אומר שהציבור מביע אמון, שזאת אומרת הוא יודע שאם הוא יפנה יטפלו. כשנכנסתי לתפקידי היה מיעוט של פניות למוקד העירוני, אנשים פשוט איבדו את האמון בעירייה אז כמי שאינה מטפלת ופותרת את הבעיות. ככל שפונים אליך יותר, בעיניי, זה ביטוי לאמון הציבור.
חלק מהעניין של אמון הציבור זאת גם שקיפות שלך, שלכם כמועצה מקומית, כרשות מקומית. ראינו את הסקר, את מדד השקיפות ברשויות המקומיות בחודש נובמבר, קריית ביאליק שם תפסה את המקום הראשון, נכון. עם ציון 100.
נכון.
מה זה אומר על העירייה? מה זה אומר על השקיפות בעצם מבחינת הציבור?
קודם כל, שקיפות היא דבר מתבקש, ואני אומר שאין דבר מחטא יותר מאור השמש. זה כלי עבודה, זה, אתה יודע מה? זה גם כלי צרכני לתושבים. כי עד היום, אם רצית לקבל מידע כלשהו מהעירייה או מגוף ציבורי אחר, לפי חוק חופש המידע, היית צריך לשלם אגרה, להגיש בקשה. כאן אנחנו מנגישים את הכל לידיעת הציבור.
ללא תיווך, מה שנקרא.
ללא תיווך, תקציב העירייה מופיע באתר האינטרנט. פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר והוועדות באתר העירייה. הזוכים במכרזים, מקבלי התמיכות, מספר התלמידים בבתי הספר, בכל דבר ועניין שיעלה בדעתך, בכל 57 הפרמטרים שנבחנו על ידי עמותת שקיפות בינלאומית ישראל,
כן.
עיריית קריית ביאליק הייתה ארוחה, הכל מופיע אצלנו באתר, וזה עוד פעם, זה ביטוי נוסף של שקיפות, של אמון ציבור, שהציבור יודע שאין לך מה להסתיר, והיום אגב אתה לא יכול להסתיר שום דבר. כאשר אתה יושב בפגישה בלשכתך, אתה תמיד צריך לדעת שגם אם אתה חושב שאתה דיברת למי שנוכח, אז זה מוקלט ואנשים יודעים ואתה לא יכול לספר סיפורים.
כן.
ואתה יודע מה? לא צריך לספר סיפורים. להגיד את האמת לתושב. גם כאשר אתה לא הצלחת בדבר מסוים, או שאין לך תשובה נכון לאותו רגע, בעיניי זה חשוב יותר מאשר ללכת סחור סחור ולספר לו סיפורים שאחר כך יצאת לא דובר אמת.
אפרופו שקיפות, בשנה שעברה פרשת מאיגוד ערים איכות סביבה, מתחת ביקורת על התנהלות האיגוד, בכל מה שקשור בנתוני תחנות הניטור, גם המלצת להחזיר כמה מסמכויות האיגוד למשרד להגנת הסביבה.
אני סברתי אז והייתה לי ביקורת מאוד מאוד נוקבת כלפי איגוד הערים שבעיקר שירת את העיר חיפה. אני חייב לומר שבעקבות הזעזוע שעשינו, שרשויות מקומיות נוספות החלו בתהליך דומה, איגוד הערים עשה השתדלות גדולה מאוד, התחלף גם יושב ראש האיגוד, רשף חן עומד היום בראש האיגוד, וחלק מהדברים שדרשנו הם מיישמים, אנחנו בתהליך של הקמת יחידת אכיפה עם סמכויות אכיפה של איגוד הערים, המידע מונגש בצורה הרבה יותר טובה, עוצבו תחנות ניטור בעיר, הציבו מצלמות לכיוון השטחים המזרחיים כדי לנסות לאתר מוקדי שריפה שבאים של שריפת אשפה מכפרים ערבים ממזרח לעיר, והישיבות גם מתקיימות כל פעם ביישוב אחר. יש השתדלות גדולה יותר. להגיד לך שהיום אני מרוצה עד מעל ראשי, עדיין לא, אבל האיגוד תופס נפח, הוא מקדם היום את הנושא של הרכב השיתופי.
כן.
כאן במחוז, אנחנו מקדמים באמצעות האיגוד תהליך של אזור אוויר נקי גם בקריות ולא רק בחיפה. הצלחנו לשכנע את השר אלקין להכניס את הקריות לתוכנית הממשלתית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה. בתקופתו של השר הקודם גבאי הוכנסה רק העיר חיפה, והצלחנו לשכנע, וגם את התהליך הזה מוביל מטעמנו איגוד הערים.
זה נראה שזה באמת משהו שקרוב ללבך. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים על ראשי רשויות שעוסקים בנושא הסביבה, בנושאים ירוקים, כי זה פופולרי.
זה הרבה פעמים פופולרי, ולעיתים זה גם לא פופולרי. יש ראשי ערים שנמנעים לחלוטין מלהתבטא בנושא, מחשש שהדבר יפגע בתדמית של העיר שלהם. אגב, יש כאן באזור שלנו איזה אבסורד מסוים. אזור מפרץ חיפה ידוע כאזור שסבל ועדיין סובל מזיהום אוויר. נכון שהערכים משתפרים בשנים האחרונות, אבל מנגד אתה רואה תופעה שכאן תוחלת החיים באזור חיפה היא מהגבוהות בארץ.
נכון.
האוכלוסיות כאן מאריכות ימים. יכול להיות שאנחנו צריכים לספק כאן באזור איכות חיים גבוהה לתושבים שלנו, ראשי הרשויות באזור, מה שעושה בכל זאת את החיים טובים כאן.
קריית ביאליק עיר בצמיחה, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, בעיקר בשנה שנתיים האחרונות, בתוכניות דיור למשתכן, אלפי יחידות דיור. אני מבין שמערכת יחסים עם שר האוצר על פניו טובה, אם אני מסתכל על השטח. כמה העיר ערוכה לקליטת בית אלפי משפחות? הרבה מהם זוגות צעירים, ילדים, כיתות לימוד, תשתיות.
קודם כל אני חייב לומר שאני חושב ששר האוצר הנוכחי הוא שר האוצר הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל בשנים האחרונות. צייצתי את זה השבוע בפייסבוק, ואנשי מדינת תל אביב חבטו ועיקו בי על האמירה הזאת, איך אני יכול לומר, ואני למרות שאני לא חבר מפלגתו, אני חייב להחמיא לו על גישתו, על ההתייחסות העניינית והרצינית שלו לדברים. הוא תמיד קשוב לצרכים של האזור. קריית ביאליק חתמה על הסכם גג עם הממשלה, היינו הרשות המקומית הרביעית בארץ שחתמה על הסכם כזה, לבניית 7,253 יחידות דיור בעיר. כל התוכניות האלה מאושרות למתן תוקף. זאת אומרת, אפשר לקדם אותן לתוכניות בנייה. בנוסף לכך, יש לנו עוד 5,000 יחידות דיור מאושרות לבנייה על אדמות פרטיות, בביאליק על הפארק, בשער הרקפות שכבר מתחילים לנוע שם לבנייה. השלמנו עכשיו בניית 340 יחידות דיור בגבעת הרקפות, ממש נמצאות בשלבי בנייה מתקדמים, חלקן כבר הוכלסו. בנאות אפק שווקו עד עכשיו 1,500 יחידות דיור מתוך 4,573 יחידות דיור. כמובן שהמצב הכללי של שוק הדיור נותן את אותותיו גם כאן. אנחנו לא רוצים לרוץ מהר מדי, כי חשוב לנו שכאשר האנשים יתאכלסו, בספטמבר 19 יהיה כבר בית ספר יסודי שיקבל את פניהם, ויהיו גני הילדים הדרושים, ומעון היום, ובית הכנסת. אנחנו יוצאים עכשיו, ממש בימים הקרובים, במכרז לבניית מוסדות החינוך הראשונים בשכונת נאות אפק, שתחילת אכלוסה אמור להיות ברבעון הראשון והשני של שנת 2019.
הזכרת את שכונת נאות אפק, בוא נדבר על צומת אפק. באוקטובר האחרון קבלת על ביטול הפנייה צפונה, דרשת משר התחבורה, גם מחברת יפנוף, לפתוח פנייה ללא רמזור כדי לפתור את בעיית הפקקים. בוא תן לנו את הבשורה לתושבים בעניין הזה.
אני אתן את הבשורה גם בעניין הזה, ואזכיר שבמסגרת הקמת שכונת נאות אפק, אנחנו התחלנו בעבודות להקמת מחלף נוסף על כביש עוקף קריות, מחלף שדרות חן, שישרת בעיקר את תושבי השכונות הצפוניות של העיר, ויוריד את העומס מעל מחלף ביאליק, באזור הקריון. אנחנו גם מקדמים וישרנו סטטוטורית שתי תוכניות לכבישי יציאה נוספים מגבעת הרקפות ואל גבעת הרקפות, אחד בכביש אפק גלעם, ואחד עם חיבור עתידי דרך ביאליק על הפארק ונאות אפק לכביש עוקף קריות. לעניין צומת אפק, בשעתו עקב איזה מנטרה ומדיניות שלא ברורה לי וגם לטעמי לא מתאימה לפריפריה שלנו, אולי מתאימה לאזור מרכז הארץ, התעקש משרד התחבורה על ביטול פניות שמאלה בצומת אפק ובצומת שדרות ירושלים בקריית ביאליק מוצקין. היום מצומת אפק ישנן שתי יציאות לכיוון כביש חיפה אקו, גם מהצד של קריית ביאליק, גם מהצד של קריית מוצקין. לאור החלטת שר התחבורה ישראל כץ, נפגש מנכ"ל חברת יפה נוף עם ראש עיריית קריית מוצקין ואיתי, הגענו לפתרון להרחבת היציאות בצומת אפק. 4 יציאות יהיו ממוצקין לכיוון ביאליק וחיפה ואקו, 4 יציאות מביאליק לחיפה ומוצקין, כולל פנייה ללא רמזור לכיוון אקו. זה ישחרר שם את הפקק, זה יעשה שם יותר שכל בהתנהלות הצומת.
דיברת על ביטול פנייה שמאלה, וככה שכל המדינה ככה פונה יותר ימינה, אני אזכר בזה שאתה היית בתחילת דרכך, היית איש ליכוד נלהב, אגב היום עדיין חבר מפלגה?
אני עדיין חבר בליכוד.
אוקיי.
אבל אם ברמה המקומית, אני מתמודד כבר שנים רבות בראש רשימה בלתי מפלגתית, א-פוליטית, עם אנשים כן. מקשת הדעות, שאני אפילו לא יודע למי הם מצביעים ומשתייכים.
כמה אתה מזדהה היום עם מה שקורה בליכוד?
לא קל לי. לא קל לי, אני אומר את זה. אני מאמין ומייחל לכך שראש הממשלה יצא נקי מהפרשיות האלה ברמה הפלילית. לא מקובל עליי האמירה שאסור לקבל מתנות, שמותר לקבל מתנות מחברים. אני חושב שאיש ציבור צריך להיזהר על אחת כמה וכמה. יש גם דור צעיר במדינת ישראל שצריך להעביר לו מסר ערכי, ואמירה מן הסוג הזה היא אמירה שאינה נכונה. יכול להיות שהיא קו הגנה מבחינת החוק הפלילי. אני בטוח שראש הממשלה, אם וכאשר יצא נקי מהתיק הזה, ישנה גם מאורחות חייו, אבל בהחלט לא קל לי. הייתי רוצה לראות את הממשלה ואת הליכוד בעיקר עוסקים יותר במה שראש הממשלה ממש עכשיו מוביל, של להקצות 2 מיליארד שקלים לטובת הגדלת קצבאות הנכים, להמשיך לקדם חקיקה חברתית כפי שחלק לא קטן מחברי הכנסת של הליכוד עושים, כמו מהפכת התחבורה שישראל כץ עושה, שאנחנו מאוד מאוד נהנים ממנה פה באזור, הנושא של שמיים פתוחים ודברים אחרים,
כן.
העיסוק בחוק המלצות הוא מיותר, חוק המרכולים שלא ישנה דבר אבל עושה נזק ברמה הציבורית, כל אלה מיותרים, ואני חושב שהליכוד צריך להמשיך לדבוק בעקרונות שעליהם הוא קם כתנועה לאומית ליברלית.
ומחר או בעוד חצי שנה או בעוד שנה פריימריז בליכוד, אתה עם ביבי נתניהו או עם גדעון סער או מישהו אחר?
כל זמן שבנימין נתניהו יעמוד בראש הליכוד ויהיה קשיר מבחינת ניקיון כפיו שיוכח לעמוד בראש הליכוד, אני אתמוך בו. אני חושב שהוא ראש ממשלה מצוין. אני רואה את זה בהרבה מאוד נגיעות לכאן לאזור שלנו. וביום שאחרי, הרי אין כאן אלוהים לשלטון בחרתנו, וזה לא לעולם חוסן. ויש בליכוד שדרת מנהיגות שנייה טובה מאוד של אנשים שהוכיחו את המעשה שלהם. הזכרת את גדעון סער, יש את ישראל כץ שהוא ביצועיסט יוצא מן הכלל, איש חזון ואיש מעשה.
כן.
ויש לא אלמן ישראל, יש עתיד.
יש עתיד. ויש ליכוד גם.
יש עתיד עם הליכוד.
אוקיי, אלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, וסוף שבוע מענה.
סוף שבוע מענה לתושבי קריית ביאליק, ושמחתי לבוא לכאן.
תודה רבה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, למה ימנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית-כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו.
בוקר טוב.
בוקר טוב, שהצטרפתם.
מה? אני יושב מסיים איתי, את האחרון מבין כולם, כי אני דובדבן.
כל קצפת צריכה דובדבן, ואנחנו עם הנושא הראשון שעל הפרק. חוק המרכולים שמקדם שר הפנים אריה דרעי, כמו חוק עונש למוות למחבלים, עושה את העבודה בכל מה שקשור ללחץ על ראש הממשלה נתניהו. מאיה, האם בקרוב כבר לא תהיה לרובנו פיצוצייה פתוחה ליד הבית בשבת?
כמו שזה נראה, כן, אתה יודע, בקרב על ביותר דופק את השמאלנים, החילונים, הפריירים. נראה שדרי נתן פה שלפה.
נותן פייט, אין ספק.
אני חושבת שאנחנו מטומטמים, שאנחנו פריירים, שאנחנו נקבל את זה בהכנעה, שאנחנו נגלה פתאום שאנחנו יכולים לקנות חלב או סיגריות, או אפילו פיצוחים בערב, כי מישהו פה ניצח בקרב על הפופוליזם הישראלי. וזה עצוב, לאן שאנחנו הולכים ומדרדרים.
גיא, כמה פעמים בשבוע אתה נאלץ לקנות מוצרים בפיצוצייה, במכולת, להשלים חוסרים, מה שנקרא? עוד מעט אולי לא יהיה לך את זה.
האמת שזה הזכיר לי את ילדותי, אני בעבירה נוסטלגית, זה הזכיר לי את ילדותי בנהריה בשנות ה-80, שבשבת בבוקר אמא שלי הייתה שלחתי לדפוק בדלת של השכנים לבקש קצת סוכר או ביצים, כי שכחנו לקנות ביום שישי, והיה את השקט הנעים הזה שישי אחר הצהריים, וזה קטע נוסטלגי, אני בעד הנוסטלגיה הזאת, השקט הזה, בכלל יש הרבה נוסטלגיה עכשיו. התמימי, הנערה הפלסטינית שמזכירה לנו לאינתיפאדה הראשונה, יש לנו הולכים מכות פיזית עם הפלסטינים.
אז אתה בעד סגירת המרכולים.
וחוק הסיפוח, נקים מחדש את המנהל האזרחי ונשים לוחיות רישוי לעגלות עם חמורים. נוסטלגיה, ממשלה מקדמת נוסטלגיה, אני בעד.
בועז, רשויות מקומיות כבר מזדרזות להכניס תיקון לחוק העזר העירוני. אנחנו רואים פה מלחמת דת.
אני לא נגד החוק, אני גם ככה לא קונה ביום שבת,
אלא
ביום שישי, ואם אני צריך סיגרות אז יש לי תחנת דלק ליד הבית. יום שישי בשבילי זה יום של בילויים, אני מתעורר ב-5 בבוקר, מי שרוצה יכול לקנות גם בשישי עד הצהריים, כל החנויות פתוחות, אני לא בעד לסגור את התחנות דלק, אולי פיצוציות, אני לא יודע מה. אני לא יצא לי בשנים האחרונות להגיע בשישי שבת לפיצוציה לקנות סיגריות.
אתם מדברים, אז אנחנו מדברים על חוק המרקולים ובעצם עסוקים בלהגיד פיצוציות. אף אחד כבר לא ממש אומר מרקולית, אולי מקולת.
מי הולך ביום שבת לקנות...
בחיפה זה דרגסטור, לא בועז?
אולי זה הסכנים, אתה יודע שעובדים כל השבוע, ומי כמונו יודע שאני כמעט ולא עובד.
גם הרבה צעירים, גם הרבה צעירים. טוב, יאללה, נעבור לנושא הבא. החורף חזר השבוע במלוא עוצמתו, ושוב נראה שתפס אותנו לא כל כך מוכנים. גיא, מדובר בעולם שלישי?
תראה, אי אפשר להיות מוכנים לכל דבר, גם להיות מוכנים לגשם בחורף, גם להיות מוכנים לשריפות בקיץ, להיות מוכנים לטילים של חיזבאללה, קשה להיות מוכנים לכל הדברים האלה. אבל תשמע, אני מסתבר לדעתי, פשוט כל סיפור הצוללות אנחנו לא הבנו, זה בעצם היה תוכנית מתוחכמת של נתניהו, כמו הסופר טנקר, לחלץ את האנשים שהבתים שלהם יוצפו בהצפות עם הצוללות, ועכשיו בגלל השמאלנים המניאקים לא יהיה צוללות.
וואה, אתה אמרת את זה. לך מותר. בוא, אז בסוף מי שאוכל אותה זה השכבות החלשות, אלה שגרים ב... לא בשכונות היוקרה, אלה שמוצפות.
אתה עומד משהו?
אני אומר מה?
הפנטהאוס שלך לא יוצף.
אז זהו, מי שלא יודע, אני גר בפנטהאוס בשכונת קרית אליעזר, שכל מי שבא אליי, אני פותח אליו את הוויטרינה של הסלון, ואז אני מראה לו שבעצם, אני עושה לו דמיון מודרך שאני במנהטן. למשל, הבניין של אגד הישן והאמפייר בילדינג, שני הבניינים של הסופר, זה הטווין טאוור, אתה יודע, מגדלי התאומים, והאצטדיון עם כל הזה, זה בעצם סנטרל פארק. ואני מרגיש שאני חי במנהטן. מה לעשות, אבל תראה, אני לא ראיתי אצלנו, כי טוב, אני גם לא יוצא כל כך מהבית, בבוקר או כשיורד גשם, לא רואה הצפות, אבל מן הסתם אני בטוח שאצלנו זה, כל המים מתנקסים אלינו. אז אולי רעיון ליונה יהב, שיוכל לעשות מקירת אליעזר מהשכונות למטה, ונציה קטנה.
כן, בריא, בוא נחזור לקריות. מאיה, איך את ממליצה להעביר את סוף השבוע החורפי הזה?
אני ברחתי מתל אביב, כי בשלב שאני עזבתי את תל אביב היום בבוקר, ראיתי שפשוט חוסמים את הים מחשש להצפות. אני עכשיו בדרכי לקריות. אני, הפתרון שלי בימים כאלה זה ללבוש טרנינגים מאופשים וישנים עם חורים, ולשבת ולאכול, וזה מה שאני אעשה, וזו הטרגדיה. אבל לפעמים אני נופלת על כל מיני צבעים כאלה מוזרים, אדום או צהוב, זה קצת מלחיץ.
תקחי צוללת.
טוב, עכשיו זה הזמן לעשות קצת רעש ולהגיע לאייטם האחרון שלנו. אנחנו עם זה. תראו, דיברנו על חורף, אבל בקיץ כשנגיע לבקר בכינרת ב-15 מחופיה נוכל ליהנות מאיסור על הפעלת קריוקי. גיא, בוא נאמר את האמת, זה חוק נגד ארסים.
תשמע, זה...
אתה יודע מה אני שואל? בצורה של שאלה זה היה, אוקיי.
תשמע, חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד ניקח את הילדים שלנו למקום שבו הייתה הכינרת, כי כבר לא יישאר ממנה כלום, ונגיד להם שפה היה דיון על האם אפשר לשמוע קריוקי, ואז הם יגידו לנו, רגע, למה קריוקי באמצע המדבר? נגיד להם, לא, היה פה ים פעם. יגידו לנו, ים? ימה, אגם כזה, משהו. אז תשמע, יש מקום לדיון על איך מתנהגים במרחב הציבורי ועל נגישות למרחב הציבורי וכן הלאה. דעתי לכינרת יש בעיות יותר, טיפה יותר דחופות.
אני חושב שגם לנוער יש בעיות קצת יותר דחופות ממוזיקה. מאיה, המוזיקה היא הבעיה? אם הילדים האלה ישמעו חווה אלברשטיין או מוצרט, יהיו פחות קירות אולי?
לא נעים לי, אני פתאום מבחינה בקו שאני הופכת להיות המרירה של התוכנית.
החמוצה.
והחמוצה של התוכנית, אבל כן, תסגרו את הקריוקי. אני גרתי בקריית חיים, היו לי שכנים, בקריית חיים המערבית, קרוב לים, היו שכנים שכל ערב הוציאו אותה, את כל ה... את כל, עשו שם הפקה מתחת לבית, ועומר אדם וזה, והבית הזה, שהם שערו את זה. ואני מדל, אני הייתי השכנות האלה שמתקשרות למוקד העירוני ולמשטרה.
אוי, כמו אבא שלי.
ומתלוננות ומחריבות את המסיבה.
בת כמה היית? 70 ו?
מה?
היית אז בת 70 ו? כמה?
בת, לא, זה היה בשנת ה-60 שלי.
הבנתי. טוב, אז השכנים שלך מקריית חיים נמצאים איתנו כאן, באו להפתיע אותך.
הם איתי, לי את הפאנל, כן, אליי לא פנית.
אז הנה, בבקשה, בוא תסכם את העניין הזה, את
החוק הזה.
הפסקול החדש של הדקירות בכנרת.
הפעם האחרונה שהייתי בכנרת, זה היה לפני 3 שנים, ואמרו לי, אתה חייב לבוא, יש יחדה, זה צינת מרוץ, וכמובן שאני נכנסתי לחרדה באמצע הכנרת. אמרתי, תורידו אותי מיד בחוף. אבל אני מדמיין את זה שאם הייתי צריך לרדת לחוף ולשמוע שם את כל מה שאמרת, ארסים, ואתה יודע שאני לא אשכנזי ואני מזרחי גאה, ושומעים לי שם את עומר אדם ואת כל המוזיקה הזאת, שלא אם יסלח לי שאני לא יכול לשמוע אותה, כל הכפרה עליי ותמות כפות רגליי, בלה בלה בלה. אני חושב שזה בעד, כמובן שאני לא יהיה בעד לשמוע אותך ואלברשטיין, אבל אם...
ג'יין בורדו?
מה?
לא, ג'יין בורדו? אתה יודע, מוזיקה קצת יותר רגועה.
זה לא התחום שלי,
לא חשבתי.
נראה לי יש...
אני מוכן להתפשר על סי אימן.
זה אני בטוח.
זו הפעם הראשונה שאני מרגישה קרובה לבועז מאי פעם.
אז הנה, הצלחנו, המוזיקה מחברת בין אנשים, מסתבר.
מהרגע שהתחלת לדבר על הטרנינג שלך עם אחורי, כבר הרגשתי קרוב אלייך.
נראה לי יש הסכמה בפאנל לבטל את לאסור על קריוקי באופן כולל.
כן.
כן. אני דווקא נהנה מהקריוקי שהשכנים שלי עושים פעם בשנה ביום העצמאות. חברים, מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית-כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון, כל בו, חברים, תודה רבה, אחלה סוף שבוע.
שבת שלום.
סוף שבוע חם.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
יש לה מטרה, היא רוצה רק חתונה, לא אכפת לה מהלב, היא רק רוצה שמלת קלה, זר מלא יהלומי ותרקדו רק בשבילה, העיקר שלא תהיה האחרונה שסוגרת את הפינה. אז יצא כבר עם ההוא שהיה טיפה חסכן, נתן לה לשלם עליו טיפוס כזה חמדן, גם הכירה עורך דין כמו שאימא גם רצתה, בחור כזה קצת רציני אבל מלא באהבה, כל המדינה רוקדת, הרימו לה כוכבת, יש לה מחזרים
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
כמעט 250,000 כלי רכב חדשים עולים מדי שנה על כבישי ישראל, ואם חשבתם שהיום קשה לכם עם הפקקים, המרואיין הבא שלי מבטיח, עוד לא ראיתם כלום. בוקר טוב, מאיר חן.
בוקר טוב.
עד לפני שבוע, ראש הרשות הלאומית לתחבורה ציבורית, שאותה הקמת, אתה גם תושב קריית מוצקין, איך האזור שלנו בעניין העומסים בהשוואה לאזורים אחרים בארץ?
דווקא את אזור מטרופולין חיפה והקריות אפשר לציין לחיוב ביחס למקומות עמוסים יותר, בעיקר לאזור גוש דן וירושלים, וזאת מכיוון והיה פה רצון טוב של הרבה גורמים לקדם את נושא התחבורה הציבורית. אין ספק, ללא כל קשר למספר כלי הרכב שעולים וכדומה, אין ספק שהפתרון הוא התחבורה הציבורית. התחבורה הציבורית משום מה מצטיירת כבעיה, להפך, התחבורה הציבורית היא הפתרון, ודווקא באזור הזה של מטרופולין חיפה והקריות נעשו הרבה מאוד מהלכים בשנים האחרונות כדי לייצר פה מערכת תחבורתית מאוד טובה, מאוד מתקדמת. זה נכון, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל בסך הכל כשאני מסתכל על אזורים אחרים שבהם פעלתי בכל הארץ, האזור הזה מאוד מתקדם, יש כל מערך המטרונית שהוא הצלחה בפני עצמה, למעלה מ-90,000 נוסעים כל יום, המספרים רק הולכים ועולים, והיום גם המגמה היא להרחיב את המטרונית לאזורים נוספים, שאת הקרמלית שהתחילה לעבוד, אומנם רק חודש, היא עובדת המון שנים, אבל אנחנו חיברנו אותה למערך התחבורה הציבורית, והייתה הצלחה מסחררת בחודש הראשון של 60, למעלה מ-60% גידול במספר הנוסעים. לצערי, בגלל איזושהי תקלה מקומית, ואני מקווה שהיא תתוקן, וכבר בשנה הזו היא תצטרך לעבוד.
כן.
זה גם אמצעי נוסף, וכמובן הרכבל שהוא במהלך פיתוח יצא כבר לדרך, וכמובן כל מערך האוטובוס. אם צריך לזכור שגם הרכבות הארציות עוברות דרך אזור הקריות, חיפה, שזה משרת את זה לא פחות. בסך הכל, כשאתה מסתכל על כל המכלול, רואה שאתה, שהמערכת של התחבורה הציבורית באזור חיפה והקריות היא מאוד מתקדמת. כמובן שהייתה פה מדיניות של ראשי ערים לקדם את המהלך הזה, ופה באמת צריך לדבר בשבחם שהם עזרו אומץ וקיבלו החלטות כדי לקדם את נושא התחבורה הציבורית.
אז כמה באמת נושא התחבורה הציבורית בכלל עומד על סדר היום של המדינה, של מקבלי ההחלטות?
היום יותר מתמיד, ואני מוכרח לומר, בשנים האחרונות, מאז שהוקמה הרשות הארצית, נושא התחבורה הציבורית עומד על סדר היום של מקבלי החלטות, וראיתי את זה מקרוב, בדיונים בכנסת, בדיונים בממשלה, בתקציבים, כי מבינים שאין פתרון אחר אלמלא התחבורה הציבורית. כמות המכוניות, לא משנה מה היקף הכבישים שיסללו, בסוף הפתרון צריך להיות תחבורה ציבורית. זה לא סותר את זה שאדם יכול להחזיק 2-3 מכוניות על פי רצונו, אבל
כן.
שהוא ירצה להגיע למקום העבודה או למקומות מסוימים, הוא ישתמש גם בתחבורה הציבורית.
ואנחנו בדרך לשם? כמו שאנחנו רואים בהרבה מדינות, ברוב מדינות אולי העולם המערבי?
סליחה, לא שמעתי.
אנחנו גם רואים את זה קורה, וזה בדרך לשם, שרוב האנשים יקום בבוקר וישתמשו בתחבורה הציבורית בשביל להגיע לעבודה?
תראה, אני מוכרח לציין שאיפה שנותנים סיכוי לתחבורה הציבורית, ואיפה שאנשים מנסים, אז זה מצליח.
כן.
יכול לתת הרבה דוגמאות מאוד מוצלחות ש... אנשי הייטק במודיעין פנו אליי לייצר קווי הזנק למקום תעסוקה ברמת החייל. ותראה איזה פלא, כל בוקר יוצאים אוטובוסים מלאים מהעיר מודיעין לרמת החייל וחוזרים חזרה. הם לא צריכים את הרכב איתם.
כן.
זה אוכלוסיות שצריכות להתנייד במשך כל היום מכל מיני מקומות, זה שיקול אחר. אבל בסוף, תראה, אנחנו גם רואים את התוצאות. בשנתיים האחרונות יש גידול של למעלה מ-15% במספר נסיעות הנוסע בתחבורה הציבורית. אם נדבר על מספרים, אנחנו מדברים עד סוף 2017 על סדר גודל של למעלה מ-850 מיליון נסיעות לעומת 740 מיליון נסיעות. האחוז העיקרי הוא בעיקר באוטובוסים, למעלה מ-90%. ברכבת הארצית בין 6-7%, הרכבת הקלה בירושלים, המטרונית. תראה, בעשור הקרוב, ללא ספק, תחבורה המרכזית תהיה סביב מערך האוטובוסים. כי להקים מערכות של הסעות המונים זה לוקח שנים. תראה דוגמה, המטרונית, כמה זמן לקח להקים את זה.
כן.
היום רוצים להרחיב כבר את המטרונית לכיוון נשר, לכיוון אקו, לכיוון טירת הכרמל. זאת אומרת, זה דבר מאוד מוצלח. ראש עיריית חיפה רק מתגאה במהלך הזה, וכמובן גם ראשי הערים בקריות, קריית אתא, קריית ים, ששם זה עובר בצורה מרכזית, ומשתפים פעולה. ברגע שיש שיתוף פעולה של הרשויות, אז אפשר להצליח בעניין הזה ולקדם את זה.
אז הזכרת אוטובוסים. הרבה אנשים משתמשים מדי יום בכרטוס אוטומטי באוטובוסים, נהנים מעלייה לאוטובוס מכל הדלתות, מכרטיסי רב-קו. כל אלה מהלכים שקרו לא מעט בזכותך, יש לומר. למה בעצם אתה פורש ולא מממש אופציה לארבע שנים נוספות?
בסוף היו שיקולים רבים. תראה, אני את השירות הארוך שלי כבר עשיתי. הייתי למעלה מ-30 שנה בצהל.
משטרה צבאית?
מאוד בכירים.
כן.
מיד חודש אחרי שהשתחררתי, לקחתי על עצמי את האתגר הזה, אתגר מאוד מאוד גדול, להקים רשות ממצב של אין לך כלום לגייס אנשים, לגייס כוח אדם, לייצר הרבה מהלכים, והרגשתי שברגע שהתשתית הונחה והיא מוכנה, אז אני רוצה להתקדם ולנסות דברים אחרים, ולכן זו הסיבה.
אז באמת רזומה צבאי מאוד עשיר, הזכרת חלק, תת אלוף במילואים, קצין משטרה צבאית ראשי, מפקד מצח, מפקד כלא מגידו, זה רק חלק מהרזומה המרשים. השאלה מתבקשת בשנת בחירות, פוליטיקה?
ידעתי שתגיע לזה בסוף. תראה, אני לא מסתיר את זה שקיבלתי הרבה פניות מתושבים, מחברים, מאחרים פה בסביבה, אני כרגע בשלב הכי נוח, שאני בוחן את כל האפשרויות.
כן.
זה אני אומר את זה בכנות. לא פוסל שום דבר, עדיין גם לא קיבלתי החלטות. אני בסך הכל נהנה מחופשה, אני בסך הכל חודש נמצא בחופשה, ויכול להיות, עוד ימים יגידו.
יפה, אז אנחנו נשמח כמובן גם להתעדכן בעניין הזה. מאיר חן, ראש הרשות הלאומית לתחבורה ציבורית, הפורש, תודה רבה לך, בהצלחה, וסוף שבוע נעים.
תודה, תודה לכם, בסוף שבוע. הבוקר השישי,
מגיש עמית לוי.
בשבוע הבא נציין את יום השפה העברית, הנה מישהו שאלמלא העברית הייתם נאלצים לשמוע אותו עכשיו ביידיש. בוקר טוב, מלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור כאן.
בוקר טוב, אני אענה לך ביידיש, גיט מורגן.
לא, גיט מורגן גם לך.
גיט מורגן גם לך. בוא נגוון קצת.
אני לא בטוח שאני אוכל להחזיק עם זה פינה שלמה, אבל כנציג המגזר החרדי, העברית היא בעצם השפה השנייה שלך, לא?
כן, אני חושב שאפשר להבדיל בין החסידים, שזה בערך, הייתי אומר, שני שליש מהמגזר, אולי פחות, שרק הם מדברים ביידיש, יש חלק גדול במגזר שלא דובר בכלל יידיש. ליטאים, המזרחים בכלל אין מה לדבר.
כן.
אתה יודע, אנחנו שימרנו קצת את הגלותיות מבחירה, כשיש שפות שנזנחו, למרות שגם הם היו, אתה יודע, יהודיות, אבל גלותיות.
אבל היידיש איכשהו מצליחה להחזיק מעמד, לא רע, לא רע בכלל.
תשמע, היא באמת, בעיניי, עזוב את ה... הוא חרדי והוא מנסה לשחק אותה קול, והוא חושב שהיא מגניב ככה, זה באמת מגניב מאוד בעיניי, אני מאוד אוהב את השפה הזאת.
אני אוהב את החיבור...
שלי,
אני אוהב את החיבור בין יידיש להיות קול ומגניב, אגב. זו פעם ראשונה שזה...
אני
זהו, אני
לא חושב, לא חושב שה... לא זוכר מי המציא את השפה היידית, אבל לא חושב שהוא חשב שאי פעם זה יהיה מגניב בשנת 2017, 18, אבל כן, גם זה קול, זה יכול להיות, כל דבר אפשר להפוך למגניב ומעודכן וכאלה.
נכון, אז רגע, אם אנחנו מדברים על עברית, אז בוא נעשה ככה איזה קצת שאלות קצרות, נקרא לזה. מה המילה שאתה הכי אוהב בעברית?
גזוסטרה נראה לי.
גזוסטרה, מרפסת למי ש...
מרפסת, נכון.
כן, כן.
יש גם ביידיש מילה למרפסת, אבל נוותר עליה.
לא, למה? לך על זה.
זה מתחלק, הירושלמים יגידו בלקון,
כן.
אוקיי? זו מילה ששאולה מערבית, אם אני זוכר נכון.
אוקיי.
והאירופאים יותר יגידו טרסה.
או, טרסה אני מכיר.
מילה מאוד יפה.
גם בלקון,
אבל
האמת.
אבל גזוסטראי באמת בטופ 10 שלי.
כן,
אני אצלי... אני לא יכול להגיד הכי אהובה, אבל באמת בטופ 10.
אצלי זה אפרסק, אין לי באמת הסבר משכנע על הדבר הזה, אבל...
אפרסק?
כן.
מילה יפייה.
מילה נהדרת. מה המילה
הכי... הייתי אומר קל אפילו, אתה יודע? קל זו מילה מאוד יפה, אבל אז, זה קצת חרושה.
אז אולי את זהו, אולי את הקל, היית צריך לשמור לשאלה הבאה שלי, המילה הכי מאוסה בעברית? בעברית של היום.
בעברית של היום המילה הכי מאוסה, אולי... הייתי אומר סתום. סתום זו מילה מאוסה מאוד בעיניי.
סתום, אבל היא מאוד יעילה, אפשר להתעלם
מזה. היא לא יעילה, היא לא יעילה בכלל, ואני אסביר לך למה.
אוקיי.
כשאתה אומר לבן אדם סתום, הדבר האחרון שהוא יעשה זה לסתום.
הוא קודם כל יענה לך.
אני רוצה יותר מדי, הוא יענה לי, הוא ימשיך לדבר.
התשובה כנראה תהיה סתום אתה.
נכון, והוא ישתמש שוב במילה הזאת, מה שהופך אותה לעוד יותר מאוצה.
כן.
אני חושב שאם תגיד לו דבר, הוא פשוט ימצא את אותו מהר מדי, ואז סתמת אותו.
כי אנשים אוהבים לעשות דווקא פשוט.
נכון. לא, גם לא יקרה כלום אם נקשיב אחד לשני, בוא נהיה פרים.
אני לא הקשבתי לך, מה אמרת? לא, לא, בכל זאת. בוא ננסה למצוא מילה בעברית לסוואגה. אנחנו נתקלים בזה הרבה לאחרונה.
סוואג. וואי. שוואי, הבאת פה אחלה שאלה. תן לי להתגלגל עם זה. ראיתי עכשיו שמחפשים במקום העבודה שלי מילה, כאילו, תרגום עברי למילה פודקאסט.
או, אוקיי.
אתה יודע, עלו מאות רעיונות לדעתי, אני לא זוכר מה... היה איזה עדכן קולי או משהו ממש מוזר שראיתי שהוא במובילים, אבל בהחלט אפשר להעלות הצעות לרעיונות. אתה יודע, את הלייק למשל, נורא הפריע לי בהתחלה שקראו לזה לייק גם בישראל.
אוקיי, אז תן לי תחליף לזה בעברית.
אני לא אופטימי, לא, אני לא אבשלום קור שמפריע לי דברים כאלה, אבל זה משהו שאנחנו כל כך הרבה משתמשים בו. שר יהיו הרבה מאוד אנשים שיגידו שיתופים.
כן.
תגובות. אבל ללייק, אף אחד לא מצא את המילה בעברית.
חיבוב.
אף אחד לא יגיד אהבתי. חיבוב, זהו, חיבובון.
כן, חיבובון.
כן, היו לי 4,000 חיבובונים על ה... תג, חיבובון הופך את המילה חיבוב לקצת יותר חמודה. ולייק זה חמוד, אז אתה חייב משהו שימגנב אותו יותר.
אני למגנב, למגנב זה גם נחמד מאוד.
אני משתמש בהרבה מאוד מילים שאנשים אחרים לא משתמשים בהם, וספקים קיימות בשפה העברית, אגב.
אז זהו, אז יש מילים ביידיש, אפרופו יידיש שדיברנו עליה קודם, שאין להם שום תחליף בעברית?
כן, יש הרבה. אני אתן לך דוגמה אחת שהשתמש בה הרבי מסאטמר, שהיה קצת פחות ציוני, כפי שרובנו יודעים.
הייתי צריך להתחיל ככה, מספרים על הרבי מסאטמר.
זהו, זה לא מספרים על הרבי מסאטמר, זה סיפור שאני די הרבה שנים שמעתי אותו מאבא שלי, ואני אוהב את הסיפור הזה למרות שהוא לא מסתדר כל כך עם אורח החיים שלי. והרבי מסאטמר אמר, יש משפט ידישאי שאומר, אר לחעיד. זה אומר, בתרגום די חופשי, יהודי רציני.
אוקיי.
אבל זה לא יהודי רציני, זה פשוט משהו שהוא קצת קדוש יותר מרציני, על גבול הטהור אולי הייתי אומר, אבל באמת אין לזה תרגום בעברית למילה אר לחעיד. ואז הרבי מסאטמר הסביר, אין לזה תרגום בעברית כי אין אר לחעיד בעברית. זאת אומרת, הקפיד שידברו איתי שאומר, אין יהודי רציני בעברית.
אוקיי.
אז זה קצת לא מסתדר עם האורך החיים שלי, אתה יודע, לא, זה לא הולך בד בבד עם התרבות הידישאית העתיקה, אני משתמש בזה ככלי מגניב.
זה בטוח, מי שעוקב אז בטוח יודע על מה אתה מדבר. מלך זילברשלג כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור כאן בעברית. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. וגם ביידיש, אחלה סוף שבוע.
תודה לכם, גיצ'אבס.
תודה לך, יאללה ביי.
הבוקר השישי. מגיש עמית לוי.
שלומי סרנגה מגיע הערב לזאפה בחיפה, וזה נהדר כי זו סיבה מצוינת בשבילי להגיד קלימרה סרנגה.
קלימרה עמית.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר, אני מצוין. אני... בוקר.
כן, אתה לא, לא ממש טיפוס של בוקר, אני... בוא נאמר את האמת.
אני לא טיפוס של בוקר בכלל, וזה נדיר ככה כשאני... שאני ער בשעות מוקדמות, אבל זה קורה לפעמים, שיש סיבה.
כן, אתה גם מתאושש ממסע ביוון שחזרת ממנו בתחילת השבוע.
נכון, חזרתי לפני יומיים מיוון, היינו שם בהופעת סילבסטר, הופעה מאוד חגיגית ומוצלחת, היה כיף.
כן.
מעייף, אבל בסופו של דבר היה שווה את כל ה... כל הטרטור, אני קורא לזה טרטור, אתה יודע, יש אנשים שלוקחים את זה, כשאני נוסע להופעה, אני מתייחס לזה כעבודה,
כן.
רק כשאני מסיים את ההופעה, אני מתחיל ליהנות, אז כל הלפני הופעה מבחינתי זה, זה עדיין לא בילוי.
ומה, נסיעה כזו, הופעות כאלה, מה, מטעינות אותך, נותנות לך ככה אנרגיה לחזור איתה חזרה לארץ, שאתה חוזר למקורות, לשורשים?
באמת שכן, כי לא תמיד יוצא להופיע, אתה יודע, זה לא ביום-יום בשוטף אני מופיע לקהל יווני, וכל פעם שאני עושה את זה אני חוזר בהרגשה טובה שהיוונים עדיין אוהבים אותי ומקבלים אותי, מה שנקרא, זה...
אנחנו גם שומעים הרבה יוונית בארץ בשנים האחרונות, בתור אחד שהוא מאבותיו של הז'אנר הזה כאן, מה זה עושה לך?
זה עושה לי טוב, כי... חלק מהעניין הזה ששומעים היום יוונית בגלל מלחמה שלי ושל אחרים כמוני ש... אתה יודע, בזמנו הופענו רק במועדונים קטנים, חלקם קטנים, חלקם יותר גדולים, אבל זה היה מאוד נשתי. כשהייתי שואל למה לא משמיעים שירים שלי, תקליטים שמכרו 150-180 אלף עותקים, למה שום שיר לא מושמע ברדיו, אז היו אומרים לי, בארץ לא משמיעים יוונית. ואם הייתי רוצה להגיע לתוכנית טלוויזיה, אז אומרים לי, זה יוונית. היו הרבה הגבלות ומגבלות, והיום זה נהיה הפוך, היום זה אפילו יותר כאילו מגניב כזה, אתה יודע, מעניין, שונה. זה כבר לא רק נישה, אני רואה את זה בקהל שבא להופעות שלי, אני יכול לספור על כף יד אחד את הקהל שהוא קהל יווני, מה שאני קורא לו. זה קהל מיינסטרים לגמרי, שגדל על מוזיקה בארץ ועל... דור הרוב והריסן ופוליקר ואני ו... אז זה כיף לראות שזה הגיע לכולם.
כן. אתה בעבר מתחת ביקורת על העובדה שרוב הפלייליסטים ברדיו או בתחנות השונות מורכבים מזמרים צעירים והוותיקים קצת נדחקים לצד. את החדש של סטטיק ובנאל למשל, שמעת?
סליחה, לא שמעתי את
הסוף. את החדש של סטטיק ובנאל למשל, שמעת השבוע?
כן, שמעתי, אבל אני רק אגיד שגם מה שאמרתי בזמנו בעיתון השתנה, כי היום רשת ג' מה שהיה, זה רק מוזיקה של תמרים, זאת אומרת, זה רק מוזיקה ישנה, פחות קצת יותר, יודע כמה ישנה, אבל לא מוזיקה עכשווית, כבד.
ומה אתה אומר, מת על המוזיקה העכשווית, על סטטיק ובנאל, ואתה יודע, זמרים חדשים שאנחנו פוגשים אותם כל יום?
סטטיק ובנאל והמפיק המוזיקלי ג'ורדי הם חבר'ה מאוד מוכשרים בעיניי. המוזיקה שהם עושים היא סגנון מסוים, מי שאוהב את הסגנון הזה, והקריירה שלהם תהיה תלויה מאוד בשירים הבאים שהם הציעו. זה שהשיר הזה, השירים הקודמים שלהם היו מעולים והצליחו מאוד, זה עדיין לא ערבות לכך שהם יחזיקו בקריירה ארוכה מאוד, הם צריכים לעבוד קשה בשביל להחזיק קריירה, במיוחד היום שכמעט כל שבוע יוצא זמר חדש והמון שירים חדשים, זה נהיה משימה לא, נהייתה משימה לא קלה בכלל. אז חייבים מכל הבחינות לשמור, מיתוגית ולהקליט שירים נכונים ולשמור שההופעה תהיה נכונה ולא... לא כאילו לזלזל בהופעה ולהגיד הנה כולם רוצים אותנו, כולם מזמינים אותנו, אז נרשה לעצמנו להגיע עם פלייבק וניקח את הכסף ונלך. בסוף הקהל הוא לא טיפש.
האמת שסקרנת עכשיו בנוגע אתה יודע, לאפשרות של איזשהו שיתוף פעולה עם סטטיק ובנאל, אז אולי אם מישהו שומע עכשיו אותנו, ג'ורדי, להרים טלפון, זה יכול להיות עניין די מוצלח.
אני אוהב לעשות שיתופי פעולה, עשיתי המון שיתופי פעולה, עשיתי לא מזמן עם טונה, שזה שיר
שצריך
מאוד, למה לא עכשיו.
נכון.
בגדול, אם משהו הוא שונה ממני והוא מתחבר בסופו של דבר ויוצא טעים, אז אני פתוח ואני לא עושה מזניין גדול, אני עושה הרבה כאלה.
אנחנו בעד, בוא נדבר על ההופעה הערב בזאפה בחיפה, מופע טברנה, החגיגה של סרנגה, גם רק דנית בטן תהיה לנו שם, תספר לנו מה מחכה לקהל שיגיע.
המופע חגיגה עם סרנגה בחרתי לקרוא לו כי אני לא מצאתי שם, בהתחלה קראו לזה שוברים צלחות הרבה זמן ואז אני הבנתי שהמופע הזה הוא באמת חגיגה והוא באמת טברנה. מהשיר הראשון הקהל מרים את הידיים ומוחא כפיים, השירים הם מוכרים לקהל הישראלי והמופע הוא קליל, אתה יודע, אני לא קורא לזה קונצרט או משהו כבד כזה, לבוא, להקשיב בסוף שיר, למחוא כפיים. המופע הוא לאכול, לשתות ולהשתחרר. עם שבעה נגנים, אני מביא רקדנית בטן, גל שמרון, שהיא רקדנית מאוד מאוד טובה, היא רוקדת בארץ ובעולם. היא נותנת שואו גם משלה. ואתה תבוא ותראה ותגיד לי מה דעתך אחר כך.
תשמע, אני בטוח שזו תהיה חוויה, קלישאות רגע נשים בצד, אתה עדיין מתרגש מההופעה? יש פרפרים בבטן?
אני לא מתרגש מההופעה, יש בי את המינון הזה שאני תמיד, איך אני אקרא לזה? יש את ה-30% שאני חושש שהכל יעבור בשלום ויהיה בסדר מבחינת הקול שלי, מבחינת הסאונד, מבחינת... אתה יודע, זה חשש טבעי, אני קורא לזה, שלפני כל דבר שלא יודעים איך הוא ייגמר בסוף. אבל זה לא משהו מיוחד, אתה יודע.
אני חושב על הערב עם הגשם הסוער שצפוי לנו בחוץ ובפנים חגיגה. אין מקום יותר טוב להיות בו כנראה הערב, מאשר בזאפה בחיפה. שלומי סרנגה, ללא ספק, אחד הקולות הכי מיוחדים שיש במוזיקה שלנו. תודה רבה לך, תהנה הערב, וסוף שבוע מעולה.
גם לכם, תודה.
תודה רבה. ועל רקע מסירלו גרסה משובחת של סרנגה לקלאסיקה הזו, שאולי תזהו מספרות זולה, אנחנו מסיימים. תודה לכל מי שהתארח כאן, למועצת הבוקר השישי, מאיה מנה, בועז גוין וגיא פדה, למלך זילברשלג, לטכנאים, גיא עמודאי ודודו אזולאי, וכמובן לכם שהייתם איתנו. סוף שבוע נעים וחמים. יאללה ביי.
אך יא חביבי, אך יא לללי, Κάδιο σου χείλη, στάζουνε μέλη, οι νέε. Αχ, μη σειρνού, μαγική, σωτική, ομορφιά. I say κλέψω μέσα απ' την αραπιά. Σε κλέψω μέσα απ' την αράπια.